גיליתם את הצום לסורגין, קראתם והתרגשתם, ואתם לגמרי חושבים שזה מה שהולך לעזור לכם לרדת במשקל. הכנתם את עצמכם ליום הגדול, צמתם על הפעם הראשונה 16 שעות. כי ככה קראתם 16-8. מה קרה? במהלך הצום הייתם רעבים, מותשים, הראש זעק, צילו, כואב לי. מה נעשה פה לא נכון? תחשבו על זה בינתיים, אני אחזור לזה בהמשך. בפרק הזה אני הולכת לחשוף אתכם לטעויות. שתי הרסניות שאתם עושים כאשר אתם צמים, צומות לסירוגין ולא הצומות הארוכים, מה שאתה מדבר על הקצרים, ולא אלה שמעל 22 שעות ומעלה. כל התרחישים שגורמים לכם להרוס, לראות לעצמכם ברגל ולמנוע מכם לרדת במשקל ואפילו גורמים לעלייה במשקל. כן, כן, זה משהו שגם קורה. ולבסוף אתמקד, מהי אסטרטגיה ואיך אפשר להפוך את הצומות למשהו קל וללא מאמץ, כל כך אפשרי. ישנן הרבה טעויות הקשורות למה שאתם אכלתם, כמה, מתי, למה ואיך, וכאלה ש... טעויות שנובעות מכשל באסטרטגיה שלכם, ממשהו בהבנה. זו השתית לנו פרק מעניין על צורות. אז הגעתם לעוד פרק חדש ומרגש בפודקאסט שלי, עושים תזונה נקודה. ואני פה איתכם רז בלומנפלד, המומחית שלכם לתזונה קטוגנית, דלת פחמימות וצורות לסירוגין. המשימה שלי היא לחשוף אתכם כמה שיותר, ליותר אנשים, את התזונה המדהימה הזאת, ככה שתוכלו לשפר את הבריאות שלכם, את האנרגיה ותרדו במשקל, אתם תגיעו למקור הבעיה ולא תעשו נעים לסימפטום, אני עובדת את המשפט הזה. חשוב לציין כי כל נאמר פה נועד לספק מידע בריאותי כללי, ואינו מהווה צער רפואית או חוות דעת מקצועית, ובטח שלא תחליף לייעוץ אישי. תנו לי 5 כוכבים, תעקבו אחרי באינסטגרם, בפייסבוק, איפה שבא לכם, ויאללה, בואו נתחיל. עכשיו, זו הייתה התחלה מצוינת, כל הפריביו שעשיתי בהתחלה. ובואו, אני רוצה ככה לספר לכם על כל הטעויות שאתם עושים, מבלי אפילו לדעת. עכשיו, אתם התחברתם לצום אחד, דעפתם בו, ואז התקעתם עליו. נניח, 16-8, כי כולם עושים אותו, ואז הם עושים אותו שוב ושוב ושוב, זאת אומרת, יום עושה יום. כי אולי קיבלתם תוצאות נהדרות, אתם מרגישים מדהים ועושים מה שפופולרי. כל מה שכולם עושים, גם אתם עושים. ופשוט מדלגים על ארוחת הבוקר, ומתחילים לאכול בצהריים, ואחר כך בלילה, עושים אולי קצת ארוחה, וכל יום ככה חודשים על חודשים על חודשים, ואז בום, זה מגיע. נתקעים. מה הבעיה? אם זה אתם שואלים, התשובה היא לא עושים את אותו הצום, אותו הדבר כל הזמן, צריך לשנות. יש פעמים שתעשו צומות ארוכים יותר, יש כאלה שפחות. ואם תעשו את אותו דבר כל הזמן, אז איך תתקדרו? אז אם אני אתאמן אותו הדבר ואצא את אותה תוכנית אימונים כל הזמן, כל פעם שאני הולך להתאמן, איך אני אתקדם? בהתחלה כן, זה יעבוד לנקודה מסוימת, וזהו, אני חייבת לעשות שינוי. אותו הדבר עם הצומות. אז הטעות הזאת הופכת להיות אפילו עוד יותר רחפנית כאשר זה מגיע לנשים. במיוחד נשים שנמצאות בגיל הפוריות, וגם כאלה סביב גיל המעבר, שההורמונים מכתיבים דרך אחרת. חובה לכן, ודיברתי על זה לא מעט, לשנות את הצומות באופן חודשי, שבועי, כל סלג אחר בחודש, הוא צריך להיות קצת שונה. זאת אומרת, יהיו ימים שהם ארוכים יותר, כאלה שקצרים יותר, ותוכלו לעשות צומות שונים, ולא לעשות את הצום בריפית, אותו הדבר. אותו הדבר זה יגרור להרבה בעיות, לתקיעות, לתקיעות בירידה במשקל, לבעיה בבלוטת התריס, ולחוסר איזון הורמונלי. ומפה רצף הטעויות הנובעות שאני הולך לדבר, זה בעצם נובע מהתזונה עצמה. מה קורה כשסיימת את הצום? הרבה פעמים, והרבה מכם פשוט הולכים ואוכלים יותר מדי ממזון מצויר, ואני מדברת על מזון פה, על אפורים למיניהם. מה זה אומר? מתפרים על שקית אגוזים, או יושבים על חמת שקדים, יש כאלה שאפילו מחסלים חמת בוטנים שאני בכלל לא ממליצה, כי זה לא בצורה קטוגנית, כי מה לעשות, זה טעים, זה דל פחמימה, או שאתם פשוט רעבים, חושבים שזה סבבה, גם לשתות חצי כוס שמנת. כן, גם זה קורה והרבה, אני הכרתי כבר הכל ומהכל. או שאתם מכינים איזשהו משהו מכם מחשקדים, שזה בסדר, כן, אפשר, אבל לפרק את זה ישר שצום, זה כי צמתם וכי מגיע לכם, זאת טעות גדולה. והרבה מכם עושים את זה. לפני שאתם לא רואים בצום משהו שהוא חלק מהתפריט שלכם, חלק מהתפריט שלכם, והוא בעיניכם אולי בשלב הזה מתפקד יותר משהו כמו יום כיפור, יש ארוחה מוסקת, יש ארוחה לפני, יש ארוחה שאחרי. לא, אתם חייבים להסיק את הדבר הזה, כי זה לא מקדם אתכם לאף מקום. טעות נוספת, זה לא לשלב ולא לעשות תזונה קטוגנית יחד עם הצורות. עוד תזונה זה לא פחמומות, אז על אותו עיקרון. ואני פה חוזרת אליכם עם התשובה עוד מהחלק הראשון, מהפריביו. אז זאת טעות נפוצה, נפוצה וגם חמורה מכיוון שאתם ממשיכים לאכול הרבה פחמימות, אם אתם לא משנים את התזונה שלכם, זאת אומרת שאתם אוכלים הרבה פחמימות, מה שגורם לעלייה של האינסולין, ואתם לא תשרדו את הצורות האלה, וכן, אתם פשוט תסבלו. תזונה קטוגנית וצום זה שינוי שווה עוצמה, אוקיי? עוצמה ללא מתחרים. אתם תקבלו את כל היתרונות, כולל כניסה לקטוזיס בצורה קלה ובלי לסבול. זה היתרון של התזונה הקטוגנית עם הצורות, שאתם פשוט לא תסבלו, תהיו שבעים ותעשו את זה נכון, ואז תקבלו את כל מה שאתם צריכים לקבל כל אחד בחלקים שלו. זה כמובן מינוס הסבל. ופשוט מה שקורה שהתיאבון יחד עם התזונה הקטוגנית והתשוקה שלכם למתוק והלוח לא משנה, הולכים להיעלם לחלוטין. עכשיו, זה לא נעלם לאפס, כן? אבל זה נעלם ברמה כזאת שזה כבר לא יפריע לכם יותר. אז קיטו וצום, או דל פחמימה וצום, זו הדרך שלכם להפוך את זה לקל, ללא סבל, ללא מלחמה, ובאמת אין יותר טוב מזה. טעות נוספת, שקשורה לדפוס הנפוץ ביותר, מה שנקרא 16-8 הקום מפורסם. אני לא אכנס לרגע ל-16-8, הוא פחות רלוונטי, ואני רוצה ככה להסביר משהו אחר. יש לכם חלון אכילה, אוקיי? 8 שעות, החלון אכילה שלכם במקרה הזה, ונניח והבנתם שזה חלון פתוח לאכול כפי יכולתכם. ואז קורה שאתם סוג של מנשנשים ללא הפסקה, ופה הספסתם את כל הפוינט. כי בדרך הזו אתם עדיין גורמים להפרשה של אינסולין, לאורך גם חלון האכילה, וזה לא נעלם. זה שיש חלון אכילה, זה לא אומר שהאוכל נעלם, והחלון הזה פתוח, ואפשר לאכול כל מה שרוצים, כל כפי יכולתך. ממש, ממש לא. יש צורך לעשות את זה נכון. גם בזמן חלון האכילה, אתם אוכלים בזמנים שאתם צריכים, ובזה זה נגמר. אז זאת טעות נפוצה, והרבה אנשים אוכלים יותר מדי במהלך חלון האכילה, ועדיין יוצרים את העלייה של האינסולין, ומפספסים הרבה יתרונות. אנחנו רוצים להוריד אינסולין. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להוריד את רמות האינסולין, בשביל שהגוף יגיע למאגרי שומן, גם במהלך סלון האכילה. ואפרופו דפוסים, יש הרבה כאלה, יש הרבה שונים, ואתם צריכים לבדוק מהם הדפוסים השונים שעובדים בשבילכם. זאת אומרת, יש 16-8, יש 24, לא חסר, כן? אבל כל אחד מוצא את הדפוס שנכון לו כבייס, הבייסליין ממנו הוא מתחיל, ועושה רוטציות ושינויים בבין לבין. זאת אומרת, יהיו ימים שאני אעשה 24, יום אחד 16-8, יום אחד 12-12, כן? אפשר לעשות את זה. זה מה שצריך לעשות, אגב. אבל מתוך הניסיון שלי בהתבוננות שאני רואה אצל אלפי אנשים שעושים זאת לאורך השנים, אני רואה כן אומר לכם שאם אתם מעל גיל 50, אתם באמת צריכים לשקוע לעשות ארוחה אחת ביום מדי פעם במהלך השבוע. תלוי עד כמה אתם עיכולים מטבולית. זה ממש ממש קשור לסיפור הזה. זה נקרא עומד, one meal a day. כמו שאמרתי, אולי פעם אחת בשבוע, אולי פעמיים, אולי אחת לשבועיים. לא משנה, לא צריך לעשות את זה בכל יום. ויש כאלה שזה אפילו גם לא עובד להם, הם יורדים יותר מדי במשקל. כן, יש אנשים כאלה שיורדים יותר מדי במשקל, ולא צריך לקנא בהם, בסדר? כל אחד וההיסטוריה שלו. כי גם לא רק שהם יורדים במשקל, הם גם לא מצליחים להגיע לכמות אוכל מספקת, כאשר אוכלים ארוחה אחת. ולכן זו עוד נקודה שחשוב לשים לב לא לעשות one meal a day לאורך כל הזמן, אם אתם לא יודעים לקבל את כל הערכים התזונתיים, שאתם צריכים באמת לוודא שאתם צורכים את כל הבוצר מזון, זאת אומרת, לא את כל המזון, אני קצת פחלמות כל כך, אבל יותר את הערכים התזונתיים, וזה מה שחשוב, אני אדבר על זה עוד בהמשך. ועבור יתר האנשים, כל השאר, על רוב, צריכים באמת ללכת לכיוון של שתי ארוחות, במיוחד אתן אנשים. אבל שוב, זה ממש ממש תלוי מה המצב המטבולי ועד כמה הוא רעוע. ככל שהוא רעוע, one meal a day, לתקופה מסוימת. אנחנו רוצים לתקן את המצב הרעוע, ובהמשך אפשר לחזור לפעמיים אכילה ביום. אז יש המון המון פרמטרים, ובעיקר לנשים. מה שאני ממליצה, זה דווקא לסיים את הצום, זאת אומרת, לסיים יותר מוקדם, בסדר? בערב, או בשעות הצהריים המאוחרות, אפילו בשעות הצהריים יחסית באמצע היום, ולהתחיל לאכול יותר מוקדם בתחילת היום, איפה שהגוף שלנו באמת זקוק לאנרגיה הזאת, והוא יודע לעשות, הוא יודע להפיק מתוך המזון הזה שאתם אוכלים אנרגיה. וככל שאנחנו מקדמים את עצמנו ואוכלים בחלק השני של היום, אנחנו עלולים לגרום לכך שמה שנוכל ילך במעגלי השומן. וזה משהו שבאמת חשוב להבין את זה, וככל שאתם תקולים מטבולית, זה קורה. עוד דבר שממש ממש חשוב, יש כאלה שכן מדלגים, מה זה יש כאלה? יש הרבה שמדלגים על ארוחת בוקר, ואוכלים בעיקר בצהריים. וזו דרך אגב לעשות את זה בצורה נכונה, בסגנון של one meal a day, זאת אומרת לאכול באזור הצהריים, ארוחה אחת גדולה, ואז מוסיפים בטווח של שעתיים שלוש לאחר מכן עוד משהו קטן. זה גם יכול לעבוד, זה כאילו כמו, בוא נסגור את הפינה הזאת בשביל להכניס עוד קצת ערכים גדולתיים שאני צריך, ולא הצלחתי להכניס בארוחה הראשונה, כי אני כבד לי יותר מיני בשבילי, או שאני לא מצליח להגיע לכמות הזאת. זאת גם דרך לעשות, ואני עושה בה שימוש ולא מעט. פה זה הזמן לציין שבאמת זה מדהים, זה מדהים מה שקורה במהלך צומות הללו. ויש לי פרק שלם על הצומות שדיברתי על כל היתרונות של הקיטוזיס ומה קורה אחר כך מבחינת השלבים. ומה שמדהים לצום הזה שהוא מעל ל-20 שעות, שקוראים באמת דברים שהם ממש ממש נפלאים, בעיקר במוח. אפשר לומר שהמוח הזה מגדל תאי מוח שיעים בזמן הזה, והתאים הללו משקמים את מערכת החיסון, זה משקם את מערכת העיכול, והדברים מתחילים להתאפס. ומערכת העיכול זקוקה לזה באופן נואש. זה כמו התאוששות, זה כמו שאתם ישנים טוב אחרי זמן רב, נגיד כמה ימים שלא ישנתם כל כך מספיק טוב, ואז דפקתם שינה, ואתם מתאוששים, אז זה בדיוק על אותו קרון. ואז יש לכם יותר אנרגיה, ויש יותר נוגדי חמצון, והאינסולין פחות עמיד, ולזה יש השלכות חיוביות. במקרה הזה יש השלכות חיוביות, וזה יזרום רמות הסוכר. וכל זה גם משפר את הדלקתיות, ואני רק עוד בקצה של היתרונות של הצומות בפרק הזה, אני לא נכנסת ליתרונות, אני יותר רוצה לדבר על הקבולות שלכם. והנה קבלו טיפ, יש לי טיפ, ככה קפץ לי. וזה המחלה, כל עוד אתם יכולים, תצור. זה נגמר אותי. דעות נוספת. אנשים חוטאים וטועים לחשוב, כי משמעות של צום זה אומר הרעבה. זאת אומרת שהם מרעיבים את עצמם. מתי זה יכול להיות נכון? אוקיי, עכשיו, זה לא נכון באופן כללי, אבל מתי זה כן יכול להיות נכון? זה כשהגוף שלכם לא מקבל דלק, שזה לא מגיע ממאגרי השומן. זאת אומרת שהגוף שלכם עובד על מאגרי גליקוגן, הגלוקוז, וזה קורה כאשר אתם לא מתרגלים תזונה קטוגנית או דלת פחמימות, ועדיין נשענים הדלק שמגיע מגלוקוז. ויש תדעו שזה הרצף, מדד צובר אב, זה המדד. אתם רעבים במהלך הצור מאוד, זה אומר שהגוף שלכם עובד על גלוקוז, או שיש לכם הרבה סטרס. גם לשם אני אגיע. טעות נוספת, לא לקחת ויטמינים ומינרלים בזמן הצום. ולמה זה? זה קשור חלק הזה. כאשר אתם מכניסים את הגוף שלכם לשריפת שומנים ומייצרים קטונים, לצורך כל התהליך הזה, הגוף זקוק לערכים תזונתיים בצורה קצת יותר מוגברת, וגם אם אין לכם חסרים תזונתיים, מה שלהרבה דווקא כן יש, כי הם עשו, אפשר לומר, בעדינות, המון זבל. ואם המעבר מאנרגיה של לאנרגיה מגלוקוז לשומן, הגוף דורש את זה יותר, במיוחד אלקטרוליטים וויטמיני B. אני פוגשת הרבה אנשים שמציינים שיש הכל בתזונה, אז התשובה היא ממש לא ולא. חד משמעית, אין לנו את כל מה שאנחנו צריכים ומה לעשות בתזונה, מהרבה סיבות, כן? מהרבה סיבות. אחת הסיבות זה שמבחינת החקלאות והאדמה ומעשת העיכול, ועוד הרבה דברים שלא מאפשרים את זה. ואתם חיים וחסרים, במיוחד אם אתם עושים את המעבר, אתם סוג של מתחילים במינוס, אז יש צורך לשים את זה. טעות נוספת, לעשות קיטו מלוכח. זה הג'אק הקיטוגני, סו-קול, הקיטו המצולח הזה, שלא מעט אנשים נופלים בו בהתחלה, שהם חיים ומסים. סולמות, במקביל, דברתי על זה קצת בהתחלה, אבל מה שאתם צריכים לקחת מהשם כזה, זה שהגוף צריך ערכים תזונתיים, ואת זה אין בג'אק הקיטוגני, אין מה לעשות, זה לא קיים. אתם צריכים לשים פה, אני מדברת יותר על אסטרטגיה, אתם צריכים לשים את המוקד ואת הפוקוס שלכם על איכות המזון, ולא רק כמות הפחמימות. ולמה זה? לצורך הדוגמה, משפט מודפוס, שאני שומעת ולא מעט. הרי לדעת פחמימה, מה הסיפור? אין שפחמימות. אז זה באמת משפט שככה מתנגן נונסטופ אצל הרבה הרבה אנשים, כי הם חושבים שאם הם רוצים תזונה דלת פחמימות ואוכלים את המאפים הקטוגנים או את הגבינות או כל הג'אנק הקטוגני, ואין בזה הרבה פחמימות, אז זה סבב, אוקיי? אז זו טעות נפוצה כשאוכלים בעצם את כל הדברים הללו, וגם גבינות אגב, לא רק שלא תרדו במשקל, אתם גם לא תחוו את היתרונות של התזונה, ולא תגיעו לאנרגיה עצי ולשיפור הקוגנטיבי, כי באופן הכי הכי פשוט, אתם לא אוכלים אוכל אמיתי. אז זו טעות, טעות, לא פעם טעות. טעות חמורה נוספת היא זה שאתם התייאשים מהר מדי ומחליטים וחושבים שזה לא עובד בפועל ושזה לא מתאים. וכל הבלה בלה בלה הזה שטויות. למה? כי אתם פשוט חסרי סבלנות. או ככל הנראה לא הבנתם את התזונה הראויה, כי אולי ראיתם ברשתות שלא יודע, שרון הורידה 20 קילו במאי, ואתם בטוחים שזה מה שהולך גם לקרות אצלכם. אז אני אומרת לכם, ואני אומרת את זה גם למטופלים שלי ולכל מי שצריך לשמוע את זה, קחו זאת ממש בערבון מוגבל את כל מה שקורה ברשתות, לא להאמין לכל מה שנפטר, כל אחד יכול לסתום מה שהוא רוצה. וגם מה שמתאים לשרון או יתאים לשושנה, לצורך העניין. בסדר? אז תקחו את זה בחשבון, אל תסתכלו על זה כאל משהו ש... אוקיי, זה מה שקורה, אז זה מה שצריך לקרות אצלי. לא. התזונה והצורות פשוט עובד ביג טיים, ואין לכם מושג כמה אנשים נופלים בחלק הזה, כי זה בסה, תחשבו איזה בסה, פתאום הם מצאו איזשהו כלי, איזשהו דבר מדהים שיכול לשפר אותם, ולעשות להם כל כך טוב, והם בהחלטה מהירה מדי, מתייאשים מאוד מהר ועוברים לנקסט. אבל אין נקסט, זה כאילו הכי טוב שיש. אז אל תציעו יעדים כמו קילו בשבוע או משהו בסגנון הזה. זה תהליך. וכמו שהגעתם לאן שהגעתם, למצב הזה, וזה לא קרה בין לילה, זה לא מתמול, אתם גם לא תצאו מזה, לשנייה ברבע, צריך להבין את הסיפור הזה, וכל האנשים שחסרי סבלנות, שזו טעות, להיות חסרי סבלנות, ואתם רוצים את התוצאות היום, אם אפשר, אתמול, אז לא. תשחררו את הסיפור הזה. הטעות הבאה היא טעות לאנשים מתחילים, אוקיי? אנשים מתחילים, כמו שאמרתי בהתחלה, יש להם נטייה ישר לקפוץ את צומות מהר מדי, עוד לפני שהגוף שלהם עשה הסתגלות. אי אפשר לעשות את זה, פשוט אי אפשר. זה כמו שתינוק התחיל לרוץ לפני שהוא הולך. זה ממש כך, אי אפשר לעשות את זה. ואני רוצה להסביר את זה באמצעות דוגמה. התחלתם לצור, אתם צורכים ביחד את זה, תזונה חמימתית רגילה. ויחד עם זה יש לכם גם איזושהי בעיה תשוקה, בסדר? עכשיו, לא עשיתם שום מסתגלות, ישר קפצתם למים הקפואים. מה הולך לקרות? תהיו, כמו שאמרתי בהתחלה, עצבניים, רעבים, ויהיה מאוד לא כיף להיות בסביבה שלכם, ככל הנראה. ואתם תיפלו ותגידו שזה לא מתאים ותבקרו. שלמעשה עשיתם משהו לא נכון. כי זה לוקח זמן להיכנס לקיטוזיס, פשוט תהליך. ואם אתם צורכים יחד פחממות, זה פשוט לא יביא אתכם למקום הזה. תעשו את זה נכון. וזו יגעה בפה להיות סיבה בכך שאתם לא רואים שום תוצאות. הרבה אנשים שעושים תזונה קטוגנית, או חושבים שהם עושים תזונה קטוגנית, והם לא עשו הסתגלות, והם עושים צורות במקביל, או שהם חושבים שהם עושים צורות, זה קורה לא מעט, הם לא מקבלים את התוצאות, וגם הם מתייאשים מאוד מהר. עוד טעות, יש כאן הרבה הרבה טעויות כמו שאתם רואים, טעות נוספת בהמשכים, כשאתם צמים וצמים וממשיכים להיות רעבים, כמו שאמרתי קודם, זה המדד, ייתכן ואתם צמים גם ארוך מדי, או שאתם מכריחים את עצמכם לצום, ויש כאלה ולא מעט ששותים עוד קפה ועוד קפה, מסופסים להתעסק בכל מיני דברים, רק לא לחשוב לרעב, זאת טעות ענק. אתם לגמרי חטאתם למטרה, כי המטרה של הצורות זה להרגיש בזמן צום רוגע נעים ולא לסבול. תסתירו, הצום פה הוא לא סבל. זה הקטע, אתם יותר מפוקסים, יותר אנרגטיים דווקא בזמן הצום. דבר נוסף בהקשר הקודם זה טעות שאתם צמים אחרי נגיד לילה עם שינה לא טובה. וכאשר אתם ישנים לא טוב, ואתם מתעוררים לא טוב, ואתם גם תתעוררו רעבים יותר, כי רמות הקורטיזול עלו, וזה גורם להפרשה של סוכר, ואז אינסולין, ואז שווה שווה שווה, צום בטל ומבוטל. תזכרו את זה תמיד. אם ישנתם לא טוב, והתעוררתם בבוקר יותר רעבים, פשוט תקדימו את הארוחה שלכם. הכל בסדר, לא יקרה שום דבר. אז אל תתקשו ואל תמשכו. אתם יורים לעצמכם ככה ברגל, ואתם במקרה הזה אתם באמת מרעיבים את עצמכם, הגוף יכול ללכת למסת השריר שלכם, לפרק אותה וליצור מזה אנרגיה, וזה לא מאדר, זה לא מאדר האנרגיה שלנו. אז אני עושה עוד פה המשפים, בהמשך למתיחת צורמות, לצום בצורה נכונה, כי זאת טעות שהיא מאוד מאוד נפוצה, ולא למתוח עד שככה פיקס נקרא, ואז מה שקורה, בנוסף אתם הולכים למקרר, הוא לא יודע מה שאתם תופסים, ומתנפלים עליו, אוכלים מלא, 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 כמו המסע, מה עשיתם בזה? זאת אכילה שהיא הופכת להיות בלתי נשלטת, זאת אכילה שהיא נובעת מרמות סטרס גבוהות, מקורטיזול גבוה, וזאת רעב. וזה רעב שהוא עצבני ביותר, זה יכול פשוט לזרוק אתכם החוצה, לשבור את הכלים, אז ככה אתם יכולים לזהות את זה. תדעו איך להתמודד עם זה לפני שזה מגיע, פשוט תקדימו את הארוחה. בהקשר של אנשים, צומות ארוכים בשבוע שלפני המחזור, עושים לו ביוץ, באופן טבעי יש יותר רעב, יש יותר סטרס, ובנקודות הללו צריך דווקא לצמצם את אורך צומות, אפילו לרדת ל-13-14 שעות. אני יודעת שזה קשה, לחלק מהאנשים לחשוב על זה, במיוחד כל אלה שצמות הרבה שעות, אבל אם לא תעשי את זה, אם לא תעשו את זה, אתן יכולות לגרום למצב ההפוך, ולהביא את הגוף שעושה למוצב של קיוט, וזה גם צריך לתת לגוף חומרים מזינים שבשביל להרגיע אותו בתקופה הזאת צריך הזנה והתשור. דוגמה נוספת זה לצום אחרי ערב עם אלכוהול, במיוחד שוב אנשים כל כך מקסובות והסרקים הללו, כי אנחנו אנשים מגיבות ורגשות יותר לאלכוהול, לגוף כמובן יש אף חוזר לעבוד על גלוקוז, וכך קשה יותר לצום, יש יותר רעף, וגם אגב, האלכוהול מפריע למלטונין להיות מופרש. זה עלול לגרום להפרעות בשינה, ושינה לא טובה באותו לילה יחד עם אלכוהול. זה גורר בסוף למחרת לרמות הסטרס גבוהות יותר, רעף וגבר, כמובן לפגיעה בצום שלכם. אז תשימו לב אם אתם, יש לכם לילה ללא שינה ואלכוהול, תדעו מה לעשות ביום שאחרי, ולא לנתוח בצום, וכסר מאגדת את כל הטעויות במקום אחד. דבר נוסף, אוקיי? תראו, הסטרס הזה בכל הסיפור הוא מאוד 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 משמעותי עם חיים שלנו, והוא עלול לפגוע בנו, והוא פוגע בנו בבסיס היומיומי. וסטרס הוא דבר שיכול להיות גם חיובי, כן? המטרה שלו הוא בסוף שיהיה גם חיובי. אבל לצערנו, ורבים מאיתנו, חווים אותו יותר בקטע השלילי. עכשיו, שיש לכם את התמונה המלאה, וכמה טעויות יש ככה בדרך, אני רוצה לקחת את זה למקור חיובי, איך לעשות את זה נכון. אז הסיפור הזה, כמו שהבנתם, של צומות פוס קיטו, או תזונה דלת חמורות וצומות, זה יחד. זה הדבר הראשון שאתם שואפים אליו למעשה, אתם רוצים לשרוף שורן. ואתם פה בשביל לשרוף שורן. ואני מדברת על כל אלה שהגיעו לפה מאחר והם רוצים לרדת במשקל. גם אלה שרוצים לטפל בבעיות בריאות, הם צריכים להגיע לקיטוזיס בשביל לטפל בבעיות בריאות. ואתם יחד עם הרצון לשרוף שומן, וגם בלי לדעת שזה מה שאתם רוצים, אתם רוצים לשמור על קצב, פילוף, חומרים, סיסטי, מבלי להעט אותו, מבלי להפריע לו, והקצב שהגוף שלכם משתמש וזקוק לאנרגיה, גם כשאתם ישנים ולא עושים שום דבר, צורך העניין. אז, אם אתם רוצים לצום, ובכדי להפוך את זה הרבה יותר קל, הדבר ראשון שאתם צריכים לעשות ולשנות, זה שלושה מרכיבים. אחד, לשנות את כמות השמנים שאתם צורכים, להפחית את צריכת הפחמימות, ולסלק מרכיבים רעילים, זאת אומרת, ג'אנק. ואם תעשו, תשנו את הדבר הזה באופן כללי מההתחלה, אתם תשפרו גם את קצב חילוף חומרים לתוך מה שאנחנו מכנים במצב שריפת שומן. וזה יהיה פשוט קל, יהיה לשם נורא נורא קל לצום. אז מה יהיה הדרך הקלה ביותר להיכנס? זה פשוט קודם כל לנקות את התזונה. לנקות את התזונה מכל הג'אנק, מכל הזבל, מפחמימות וכולי. שלב השני הוא לדחוף טיפה את ארוחת הבוקר. ממש טיפה קדימה למי שרגיש לא רעב. אם אתם מאנשים שקמים בבוקר רעבים, תאכלו. אז תשתו עוד קפה וכולי. ותקדימו את ארוחת הערב שלכם ליותר מוקדם, כל אחד ואיזשהו יכול. ואצל מי שיש תקיעות ממש חזקה, תגיעו אפילו שאת צהריים ארוחת, ויש כאלה שאפילו לפני כן. זה במיוחד אצל נשים, ולבסוף ממש לדחוס את כל האוכל לתוך חלון אכילה מצומצם יותר. זה אומר שאתם לא אוכלים פחות, כן? אתם אוכלים בטווח אכילה פשוט שהוא קצר יותר. וזה קל וזה פשוט, וזה נהיה חסר מאמץ, כי זה המצב הטבעי של הגוף שלנו. אז אחרי שעשיתם את הכל, ואתם רוצים לקדם ולזרז את כל הסיפור הזה, אפשר עוד להפחית מהפחמימות. אם עשיתם דל פחמימה ולהגיע לתזונה קטוגנית, אתם יכולים לדייק יותר את התזונה, וכן להוסיף גם פעילות גופנית ולתת פוקוס לשינה ולחץ. בנוסף, יש גם הרבה תוספים שיכולים לעזור לכם באופן ספציפי, אם הבעיה שלכם, לדוגמה, יש את הברברין שדיברתי עליו, אבל לא מעט שהוא עוזר להוריד את רמות הסוכר, גם קינמון עושה את זה, וזה משפר את העמידות לאינסולין, כי זה הקשר הישיר לירידה למשקל. כמובן יש עוד קשרים אחרים, יש את הדלקתיות, יש את מערכת העיכול, אבל אני מדברת רגע על האינסולין. וזאת האסטרטגיה הכי טובה שאני יכולה לתת לכם, בשביל לעשות את זה בצורה הכי מהירה והכי קלה. כאמור, יש עוד ניואנסים במיוחד אם יש כל מיני בעיות בריאות, אבל אני מדברת שוב, וכבקטע כללי. זהו, חברים, זה כל הטעויות, זה רוב הטעויות, כן, יש עוד טעויות, אבל זה הטעויות הכי הכי נפוצות והכי בעייתיות. ברגע שתהיו ערים לזה ומודעים לזה, יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את התשומות הללו בצורה נכונה, טובה ויעילה. שתראו גם את התוצאות. אז אני הייתי איתכם לרז בלומנפלד, ונתנו לי 5 כוכבים, ונתראה בפרק.